Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. עונת הצייד, כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולווה ללקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. שלטי חוצות ענקיים, עשרות אלפי שקלים בונוס לעובד שמביא חבר, סרטונים ויראליים, מסיבות, ארוחות ומהנדסים שנשלחים לבלות שעות בלינקדין. התחרות על עובדים בהייטק הגיעה לשיא רותח ומחייבת את החברות לנקוט שלל צעדים יצירתיים כדי לגייס אנשים. אלא שמאחורי הצורך הממשי עומדים גם מאבקי תדמית שאפתניים וקרבות מלאי אגו. ישראלים שאינם עובדים בהייטק התקשו בשבועות האחרונים להבין מה בדיוק רצו מהם. בימים האחרונים, נתיבי איילון מוצפים בשלטים של חברת אמדוקס. קודם לכן, הכביש הזה, לצד כבישים נוספים, וגם צמתים במרכזי ערים, הותרו בשלטים של חברות אחרות. Overwolf, שעוסקת בגיימינג, צילמה את עובדיה כלוחמים במשחק מחשב עם חרב ושריון. לפני כן ראינו קמפיינים דומים של פלו אלטו, של פלייטיקה, של רפיד, של סימילר ווב, אפילו של קרן הון סיכון גרופ 11. שלטי חוצות של חברות הייטק הם לא עניין חדש לגמרי, היו חברות שעשו זאת פה ושם בשנים האחרונות, אבל עכשיו השלטים האלה, שעולים מיליוני שקלים, נמצאים בכל מקום, צצים בזה אחר זה, כשהמטרה המוצהרת היא גיוס עובדים. לא הייטקיסטים יכולים לתהות מי בדיוק בוחר לעבוד בחברה מסוימת בגלל שלט חוצות, אבל ההייטקיסטים יודעים היטב, אנחנו נמצאים בשיא עונת הצייד. והמרדף אחרי כל עובד מתנהל בכל חזית אפשרית, גם בצידי הכבישים. כל האמצעים קשרים במתקפה המשולבת הזאת. המהלך של רפיד, למשל, הציג שילוב מורכב כזה. בהתחלה, לפני כחצי שנה, היו רק שלטי חוצות, עלו וירדו. לפני כמה שבועות הם שוב חזרו, והפעם ספרו לאחור לאירוע חגיגי שעלה 10 מיליון שקל. זו הייתה מסיבת גיוס, לא פחות. חברת הפינטק פרסמה ברשת חידה טכנולוגית, ומי שפתר אותה קיבל כרטיסים למסיבה על הגג של עזריאלי ובגני התערוכה עם די-ג'ייז מחול והזמנה לרעיון עבודה. לפי החברה, הקמפיין המשולב הזה, שכלל גם יום שידורים משותף עם רדיו תל אביב, הזרים אליה לא פחות מ-900 קורות חיים חדשים כדי לאייש 300 משרות פתוחות. במסיבה, בתחילת החודש, השתתפו בסופו של דבר כ-400 מועמדים, לצד כ-1,000 מעובדי החברה, וכמה עשרות מתוכם כבר נמצאים בהליכי גיוס מתקדמים. חברות אחרות מקיימות גם הן מסיבות גיוס. למשל, ברביקיו למועמדים פעם בשבוע, או מתמרצות את העובדים שלהן לסייע באיתור מועמדים חדשים באמצעות שעות עבודה שמוקדשות לנושא, ובעיקר בעזרת בונוסים נדיבים מאוד, של עשרות אלפי שקלים למי שיביא חברים. זו תוצאה ישירה של הבום הנוכחי בהייטק, שמוביל לצמיחה מהירה מאוד של החברות, ולכן גם למחסור בעובדים. זה טירוף מה שקורה כרגע בתחום הגיוס, מגדיר זאת שחר סורק מ-Overwolf. לא מעט משאבים, זמן, מאמץ וכסף, מוקדשים כרגע למציאת עובדים חדשים. חלק מהכלים אפקטיביים יותר, למשל חבר מביא חבר, היעילות של אחרים שנויה במחלוקת, וגם בענף מודים שהשלטים נמצאים שם בגלל מלחמה תדמיתית רחבה, כזאת שמזמן כבר לא עוסקת רק בגיוס עובדים. יש איזה ניחוח של חיזור נואש, והכל קורה מאוד מהר, כי כולם יודעים שבעוד רגע כל זה עשוי להיגמר. דרך הכיס. חבר מביא חבר, הוא מקבל 40,000 שקל. טירוף. היא מילה שחוזרת שוב ושוב בשיחות עם אנשי ההייטק על המצב הנוכחי. טירוף של כסף גדול שמוזרם לעוד ועוד חברות, עוד ועוד חדי קרן. טירוף של מחסור בעובדים. מרכזי פיתוח ענקיים קמים, המון חברות מתרחבות, כולם מחפשים עובדים לשלל תפקידים, ואין. גונבים עובדים מחברות אחרות. מפתים מועמדים שמתלבטים בין כמה אפשרויות, וכיוון שהענף מוצף בהן, יש המון כסף להשקיע בעניין, והאפשרויות בלתי מוגבלות. הטירוף ניכר גם במגוון אמצעי הגיוס. חבר מביא חבר, למשל, היא שיטת תגמול שקיימת בהייטק כבר שנים, אבל הבונוסים מעולם לא היו גבוהים כל כך. יש מי שעדיין הולך על קטן, יחסית. חברת האי-קומרס Round Forest, שמגייסת כעת 70 עובדים למשל, פרסמה ברשתות החברתיות הבטחה להעניק אייפון 13 מתנה למי שיסייע לה לגייס סמנכ"ל מוצר, ומשלמת 8,000 שקל לעובדים שמביאים חברים. בחברת הסייבר סימפליפיי, הבונוס הוא בין 2,000-10,000 דולר, לפעמים פלוס אייפון חדש, ולפעמים התגמול מומר לחופשה בחול בשווי דומה. אמדוקס מעניקה בין 5,000-10,000 מיד עם קליטת המגויס החדש, ומתגמלת בשוברי קנייה גם על עצם העברת קורות חיים או מועמד שהגיע לרעיון. חבר מביא חבר מולידה 40% מהגיוסים שלנו. וכשמרכזים מאמץ ומעלים תגמולים, זה גם עלה ליותר מ-50%, אומרת אתי רייכנשטיין, מנהלת גיוס בחברה בישראל. חברת הפינטק, פלוס 500, העניקה בעבר חופשות במקסיקו או בתאילנד. עם בוא הקורונה, התגמול הומר ל-20,000 שקל, ומאז כבר עלה ל-40,000-50,000. ניר צבר, מהנדס תוכנה בפלוס 500, הגיע לחברה לפני יותר משנה מאינטל והביא בעקבותיו עוד שני עובדים. הוא תוגמל ב-40,000 שקל עבור שני הגיוסים. יש עידוד מסיבי להביא חברים, והתמורה מאוד נדיבה, הוא מספר. גם בשכנוע של כל עובד הם נותנים הצעות שאי אפשר לסרב להן. מתעקשים, עושים הכל כדי למשוך אותך ולהשאיר אותך עם תנאים מפנקים. בקורונה למשל, שלחו להורים שלנו חבילות שי עם הקדשות אישיות. אמא שלי בכתה מהתרגשות. להגיע לעובדים דרך ההורים, אגב, זה לא פטנט ייחודי של פלוס 500. פפאיה גלובל גייסה הורים של עובדים לקמפיין טלוויזיוני, וגם שלטי החוצות פונים לקהל הזה. המלחמה התדמיתית הזאת מכוונת במפורש גם לבני המשפחה של המועמדים. אבל עוד לפני ההורים, צריך להגיע למועמדים עצמם. ולשם כך צריך להפוך את כל העובדים לציידים. הבונוסים הם פינוק מפתה, אבל הוא לא בהכרח מספיק כדי להניע את העובדים לצוד. כך נולדו מסיבות לינקדין, שתופסות תאוצה בחברות כמו CyberZone, OwnBackup, Wika.io, CelloPark ועוד. דרך הלב, בחדר ישיבות כל עובד נהפך לצייד. יום שלישי שעבר, 9:30 בבוקר, חדר הישיבות של 500 פלוס בחיפה, שנסחרת בלונדון ומעסיקה כ-200 עובדים בארץ ועוד כ-300 בחברות בנות ברחבי העולם. על השולחן, ארוחת בוקר מפנקת, וסביבו מהנדסי תוכנה ישובים מול המחשבים שלהם, כולם פתוחים על הרשת החברתית המקצועית לינקדין, וסביבם מרחפים אנשי ה-HR של החברה. מוזיקה מתנגנת ברקע, ועל מסך גדול מוקרנת רשימה של עשרות משרות פתוחות בחברה כרגע. המהנדסים שאמורים לעסוק בפיתוח שקועים במשך שעתיים בגיוס. זה צייד לגמרי, מודה עדן דהן, מנהלת משאבי האנוש של החברה בישראל. במסיבות הלינקדין, העובדים מאתרים מועמדים פוטנציאליים בקרב מכריהם ברשת החברתית ופונים עליהם באופן אישי. זה מביא אנשים עם אותו DNA של העובדים שלנו. משלוש מסיבות שעשינו עד היום כבר גייסנו 7 אנשים וכבר היו 10 עובדים שקיבלו מענקים של 20,000 שקל כל אחד. אומרת דהן. אחרי הפנייה הראשונה בדרך הזאת, מתחיל הלחץ של אנשי ה-HR. אנחנו לא מבטרים פה על אף אחד. כבר שכנענו אפילו מישהו שחתם במייקרוסופט. אני ואחד הסמנכלים ממש עבדנו בזה, ואם צריך, גם המנכל יפגוש מועמד מתנדנד. אין לי ברירה, אנחנו בצמיחה גדולה מאוד, אבל למועמדים יש מלא אופציות. הם הולכים על משכורות מפוארות, ובעיקר חיים קלים יותר. למשל רוצים להימנע מיום המיונים שלנו, אפילו שאפשר לעשות אותו מהבית. בסוף אני לא מפסידה אותם לאמזון או למייקרוסופט בגלל כסף. חן מצקין ברנד, ציידת טלנטים בחברת מחשוב הענן OwnBackup, ששווה כבר 3,300,000,000 דולר, מארגנת גם היא מסיבות לינקדין, ומחלקת בין 2,000-4,000 דולר לחבר שמביא חבר. מתחילת השנה גייסנו 48 עובדים. 4 דרך מסיבות לינקדין ו6 בחבר מביא חבר, היא אומרת. כלומר, הרוב בסוף מגויסים לא דרך עובדי החברה, אלא בשיטות ההשמה האחרות. נכון, אבל הגיוסים דרך העובדים יעילים. למשל, עשינו מסיבת לינקדין בסגנון מקסיקני. כובעים, טאקוס, מוזיקה מתאימה, כל האווירה, ובמשך 1.5 שעות העובדים התמקדו בשליחת הודעות אישיות לאנשים שהם רוצים לעבוד איתם. אנחנו מקבלים כך קורות חיים, והעובדים צוברים נקודות שמצטברות לארוחות במסעדות יקרות, או אפילו לחופשות, הם כל הזמן שואלים על מועמדים שהביאו, מה קורה איתם, איפה הם בתהליך. הם רוצים את התגמול. גם, אבל הם גם רוצים לעבוד עם חברים שלהם. דרך הקיבה. בוא לברביקיו. אנחנו כמו משפחה. בכל יום ראשון, ב-12:30, חברת הסייבר, אורקה סקיוריטי, ששווה $1.8 מיליארד, מעסיקה 200 עובדים בארץ ומחפשת כעת עוד 30, מארחת מסיבת ברביקיו גדולה על גג המשרדים שלה בדרום תל אביב. בתפריט, בשר, בירה וטקסי חיזור. אנשים יודעים מה זה לעבוד במקום שהוא לא נעים. יש יתרון בלעבוד עם אנשים שאתה אוהב ושתרצה לשתות איתם בירה, מסביר גיל גרון, סמנכ"ל בחברה ואחד ממייסדיה. הצעות טובות יש בהרבה מקומות, והתגמול הוא כבר לא הפקטור העיקרי. אתה מבלה המון שעות בעבודה, ויש חשש איך זה יהיה, איך תסתדר עם האנשים. זה חשש שאי אפשר להפיג ברעיון עבודה. אז מצאנו דרך לאפשר למועמד לחוות את החברה באווירה משפחתית. כי בגריל יש משהו משפחתי, להרגיש את התרבות שלנו. איך זה להיות עם האנשים האלה, לראות שזה כיף, וגם לשאול שאלות. להערכתי, אם הגעת לאירוע כזה, זה מגדיל ב-50% את הסיכוי שתצטרפי לחברה, וזה הוביל אצלנו כבר לגיוס של יותר מ-10 אנשים. וכמה אתם משלמים בחבר מביא חבר? אני מודה שלקחנו את זה קצת לקיצון. זה מנגנון מצטבר, עם טיסות לאירופה למשל, ואם את מביאה כבר שני עובדים, את מקבלת טיסה זוגית לאיים המלדיבים. כוח האדם הטוב ביותר מגיע מחבר מביא חבר, לכן אנחנו מתעדפים את זה על פני דרכים אחרות וממריצים עובדים לעבוד בזה. המחסור בעובדים לא ייעלם בזמן הקרוב, וכשאתם מגדילים כעת את התגמולים, אתם יודעים שתצטרכו להגדיל אותם עוד יותר בהמשך. ועדיין, זה לא יקר יחסית לתהליכי השמה רגילים. אנחנו לא תולים שלטים מרומזים על הילון, אנחנו משקיעים באופן ישיר במה שאנחנו רוצים להשיג. הפנייה האישית חשובה. בגיוס מתכנתים למשל, המצב כל כך משוגע שאנשים רק פותחים את הלינקדין או הפייסבוק ונפתחות להם אין סוף הצעות. במצב כזה, לסטארט-אפ כמוכם יש יתרון או חיסרון מול המתחרות הענקיות? הסטארט-אפים גמישים יותר, יש בהם פחות תהליכי קבלה, וגם בקרב המועמדים יש מי שמחפשים את הדינמיות של חברה צעירה, כך שאני חושב שלסטארט-אפים כרגע קל יותר. דרך הכביש. תראו, אני קיים, או שכחו ממה שחשבתם עליי. שאלת הסטארט-אפים מול חברות הענק היא עניין מרכזי שמניע הן את המלחמות על העובדים והן את המלחמות על התדמית, אלה שמתרחשות בצידי הדרכים וברשתות החברתיות. בשנה האחרונה נכנס להייטק המון כסף. חברות ענק מקימות מרכזי פיתוח, רק מייקרוסופט למשל מתכננת לגייס פה 2,500 עובדים בשנים הקרובות, כך אומר שחר סורק, סמנכ"ל השיווק של אוברוולף, והאיש מאחורי השלטים של החברה בשבועות האחרונים. איך אפשר להרים היום סטארט-אפ כשכולם מתחרים איתך על המפתחים? זאת אחת הסיבות שיצאנו בקמפיין הזה. אבל איך שלטים עוזרים לכם בקרב על מפתחים? המטרה היא ליצור דיון, העיקר שמדברים עליך. אנחנו רוצים להגיע גם לאנשי ההייטק, אבל גם לסביבה שעוטפת אותם, בני משפחה, אמא ואבא שלהם. אין ספק שיש גם הפגנת כוח, אמירה של אנחנו כאן, אבל זה גם אפקטיבי ברמה הכי מיידית. ראינו עלייה של 700% במספר קורות החיים שקיבלנו בעקבות הקמפיין הזה. אוברוולף קיימת מ-2011 ומעסיקה כ-100 עובדים. אבל על הכביש היא נלחמת מול אמדוקס, ענקית, בת 40 שנה, שנסחרת בנאסדק לפי שווי של יותר מ-$10 מיליארד, ומעסיקה 5,000 עובדים בישראל ועוד 25,000 ברחבי העולם. וגם אמדוקס רוצה את ההורים של המועמדים. יש לשלטים אפקט רחב. אבא שלך או חברה שלך רואים את השלט ומדברים עליו בארוחת הערב, מסביר גיל רוזן, סמנכ"ל השיווק הבינלאומי באמדוקס. זה שיח שקשה לייצר בדיגיטל. גם אם את העובד עצמו אפשר לטרגט באמצעים דיגיטליים, שילוט וטלוויזיה הם מה שמייצר את התודעה בישראל. כולם נוסעים באיילון, ואני רוצה להגיע לקהלים שמשפיעים על העובדים, לא רק לעובדים עצמם. ועדיין, ההורים של המועמדים יודעים שאמדוקס קיימת, להבדיל מרוב חברות ההייטק האחרות. אתם ותיקים ומוכרים, אתם לא צריכים להציג את עצמכם כמו חברות צעירות יותר. למה דרושה לכם הפגנת הכוח הזאת, של לחסות את איילון בשלטים צבעוניים? מה שאוברוולף עשו זה להגיד, בואו, תראו אותי, אני כאן. זה האתגר שלנו בעולם, אבל בישראל האתגר שלנו הוא לשנות את התפיסה של אמדוקס כחברה מיושנת. הנושאים שאנחנו עוסקים בהם נמצאים בחזית הטכנולוגיה. אנחנו צריכים לשנות את התודעה הציבורית. אז עשינו מיתוג מחדש. רצינו להגיד, בוקר טוב, אנחנו לא חברה של פעם. וכיוון שיש לנו מאות משרות פתוחות, זה מכין את הקרקע למצב שבו המגייסת שלנו מתקשרת. כלומר, בעוד חברות אחרות מבקשות להודיע על קיומן, אתם מנסים להוליד את עצמכם מחדש? כן, להוריד פטיש 5 קילו על הדימוי הישן. זו עבודה קשה, לא להתאפס כדינוזאור, כי אנחנו חברה מתקדמת וקולית. הרעיון הוא לא להאכיל מועמד לגיוס בחפית ולהגיד "Join me", אלא להבהיר שאנחנו לא אותה חברת בילינג משנות ה-90, ושיש לאן להתפתח אצלנו, ואנחנו כבר רואים עלייה של 2000% בכניסות לאתר שלנו. הקמפיין של אמדוקס אגב לא מסתכם בשלטים, הוא גם כלל יום שידורים מיוחד של רדיו תל אביב מקמפוס החברה ברעננה, ושיר של נוגה ארז, הסנסציה המוזיקלית הגדולה של ישראל בשנה החולפת, שנכתב במיוחד סביב הסיסמה החדשה של החברה Make it Amazing. הקליפ שלו ייצר לאמדוקס גם נוכחות ברשתות החברתיות, הזירה האחרונה שבה מתנהל הצייד. דרך המסך, לצחוק על הכל עד בוא המשבר. לא מעט מבחירי ההייטק שאיתם שוחחנו מסתיים, בשקט או בגלוי משלטי החוצות. העדפתי להוציא את העובדים לחופשה במלדיבים, זאת נראתה לי השקעה נכונה יותר משלטי חוצות, אומרת עינת גז, מנכלית וממייסדי חברת הפינטק פפאיה גלובל. העובדים הנופשים צולמו והופיעו בסרטון ויראלי של פפאיה, שהפואנטה שלו הייתה באופן מפורש לגמרי, אנחנו לא משקיעים בשלטי חוצות, אנחנו משקיעים בעובדים. אז לא שלט חוצות, אבל כן העליתם קמפיין בטלוויזיה וברשתות החברתיות שבו הופיעו עובדי החברה וההורים שלהם. כן, כי חייבים למשוך תשומת לב. התאגידים משקיעים מאמץ להיראות מגניבים, וכולם צריכים להציג שרירים בתקופה שבה יש המון כסף בענף, וכל החברות צריכות לצמוח מהר בכל התחומים. את חייבת לבלוט איכשהו. סרטוני רשת של חברות הייטק נהיו בחודשים האחרונים פופולריים כמו שלטי החוצות, אם לא יותר. Blue White Robotics גייסו את גורי אלפי, Got Friends את השחקנית המדוברת אלונה סאר, חברת הגיימינג סייפליי הציגה סרטון בנוסח סליחה על השאלה, מייקרוסופט ערכה את השפים ממאסטר שף, היו גם סרטונים של ארטליסט, סיילספורס ועוד. הבולט שבהם היה כנראה זה של חברת הפרסום הדיגיטלי AppsFlyer, שצוחק על הצייד בענף ונפל על קהל קשוב שכנראה בעצמו קצת עייף מכל העניין. לא היה לנו מושג שזה הולך להיות כל כך ויראלי, זה היה מטורף, מודה אורן קניאל, מנכ"ל החברה וממייסדיה. זה הביא לאנשים חיוך על הפנים, וזה הוליד מטבעות לשון. זה לא נעשה אחד על אחד כדי לגייס. הסרטון שלכם לועג לטירוף הגיוס, אבל בלי יד ברירה גם אתם חלק ממנו. אתה לא חושב שזה מוגזם? תלוי מה. אם תגזים בחבר מביא חבר למשל, תקבל פחות גיוון. ואם הבונוסים גבוהים מדי, עובדים עלולים להתעסק בזה במקום לעבוד. שלטי חוצות לא עשינו. כשאני רואה משהו פזרני, אני לא מרגיש איתו בנוח. אנחנו עדיין באמצע הקורונה. יש אוכלוסיות שנפגעו מאוד במשבר הזה, בזמן שהעשירים נהפכים ליותר עשירים והפערים גדלים. אז יש כאן שואוף ופזרנות. מה גם שכל גל כזה שמגיע, מגיע לסופו. וזה יכול לקרות מחר, בעוד שבוע או בעוד שנה. זו גם הגישה של ניר צוק, מוותיקי ההייטק בישראל, יוצא צ'קפוינט, מייסד אימפריית הסייבר פלו אלטו. היו כבר תקופות בעבר שבהן הכסף בהייטק היה לא הגיוני בסוף שנות ה-90, ואז ראית חברות שנתנו לעובדים פורש כמענק חתימה. לא זוכרים את זה עכשיו, הוא אומר. גם אז מגייסים הרוויחו המון כסף, נתנו להם 100% שכר שנתי של העובד שגייסו, כשהסכום הנורמלי אמור להיות 10%. אז עכשיו זה חוזר על עצמו. יש מלדיבים ויותר סושיאל מדיה, ואני מבין את הסיבות לכל קמפיין שאני רואה. אני יודע למה יצאו בכל מודעה, אבל אני לא מתרגש מזה. בהיבט הזה, העולם משתגע במחזוריות קבועה, והחברות שנשארות שפויות הן אלה שיצליחו לשרוד את הנפילה. מי שמבזבזות כסף עכשיו לא יצלחו את המשבר, לכן חברות צריכות להתנהל כבר היום בתנאי משבר כאילו הוא כבר פה. מבט מבפנים. להזיע ממאמץ זה לא מאוד אטרקטיבי. מאת אריאל גרייזס, מהנדס אלגוריתמים בסטארט-אפ ואיש הייטק ותיק. המחסור בכוח אדם בהייטק אמיתי, המצוקה ממשית. שלטי החוצות והקמפיינים בטלוויזיה וברשת לא נולדו בריק. כשיש אלפי משרות חדשות ואין אלפי עובדים חדשים, בטח שלא טלנטים מנוסים, הצייד מובן. אבל הוא לא ההסבר היחיד והמלא לכל מה שאנחנו רואים עכשיו. ההסבר המשלים הוא הפגנת כוח. חלק מהחברות פשוט רוצות לנופף בכסף שלהן. זה מובן, ובמונחים של הכסף הגדול בתחום, כיום הנפנוף הזה ממש זול. אבל אצל אנשי ההייטק הוותיקים, זה בהחלט מעורר לפעמים תחושה של תחרות למי יש יותר גדול. חלק מאיתנו עובדים בענף מספיק שנים כדי לדעת מתי מאמצי גיוס מכוונים לאתר עובדים טובים ומנוסים, ומתי הם נועדו להטפיח את האגו של הבעלים. כך, חלק מהקמפיינים נראים לא רק נואשים, אנשי ה-HR כאמור אכן נואשים, אלא גם קצת מביכים. ולפעמים הם באמת תמוהים. כשאמדוקס קונה את הכישרון של נוגה ארז, ואת רוב השלטים על הילון, ברור שהיא רוצה לשדר וייב צעיר, כשהיא חושבת על אימפקט רחב. אבל מי שמקיא בנעשה בענף, לא יכול שלא להרים גבה. כי לאמדוקס יצא במשך השנים מוניטין של מקום עבודה לא ממש מוצלח. אם היא רוצה לצאת למלחמה על התודעה, היא לא צריכה להתמקד בציבור הרחב, אלא באנשי ההייטק, ולהתחיל בתיקון השם הרע שיצא לה מתוך המשרדים עצמם. הרי אם טוב לעובדים בחברה, הם מביאים עובדים אחרים, וחבר מביא חבר היא בסופו של דבר כנראה שיטת הגיוס האפקטיבית ביותר. ומילא שלטים וקליפים, יש רגעים בעייתיים יותר. בקיץ, הסטארט-אפ סייפליי נתן חסות לאולפן האולימפיאדה של ערוץ הספורט. מדי פעם השידור עבר למשרדי החברה, שם תועדו העובדים בפעילויות שונות, חלק מהן קצת מביכות. הם נאלצו למשל לרקוד, במשרד, עם קולגות, לעיני כל חובבי הספורט של ישראל. אני לא יודע איך הרגישו עובדי סייפליי עצמם, אבל כל אנשי ההייטק שדיברתי איתם על העניין, היו מוטרדים מהאופן שבו החברה עשתה שימוש בעובדיה. כל הסיפור בעיקר הוציא לשם רע, אבל המנהלים בטח היו מרוצים. פתאום כולם שמעו על החברה שלהם. הם כבר לא רק שם מוכר בעולם הטכנולוגי, ולא רק מיליונרים או מולטי מיליונרים מכותרות העיתונים הכלכליים. עכשיו הם בכל סלון, ועוד של חובבי כדורגל. נקמת היורמים הושלמה. או שלא. כי יש משהו מאוד לא קל במאמץ להיראות קול. יש משהו לא נעים בחברות חזקות, שממש דחוף להן שנדע שהן חזקות. יש משהו לא מתאים בלעשות את זה בשלהי משבר כלכלי, חברתי, בריאותי, אדיר. אם החברות רוצות שנדע כמה הן מצליחות, גדולות וחזקות, כמה כדאי לנו לבוא לעבוד אצלן, עדיף שיציגו משהו אחר. מאמץ אמיתי לא לגייס רק עוד עובדים עם אותו ה-DNA, אלא לשלב אחרים. במקום להתעסק במיתוג מחדש לנושאים על הילון כדי לגייס עוד אנשים מתוך אותו פול מוגבל מאוד, עדיף לחברות ההייטק לצאת אל מחוץ לגוש דן ולהתחיל לצרף אליהן אנשים שלא נוסעים שם, מאוכלוסיות שפחות מתעניינות בברביקיו על הגג. זה כבר באמת יכול להיות מגניב. עונת הצייד, כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין.